ערב טוב. הנושא הוא השבת, וראיתי שכתוב בכותרת סוד, שבת וסודה. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודיעם לישראל. היה לי שאלה, למה הוא לא סיפר שיש יום כיפור? מה נראה לכם מתנה יותר טובה, שבת או יום כיפור? יום כיפור מוכלים על כל העוונות, מורידים את ה... ריביות ואת ההצמדות ואת החוב עצמו, משהו אדיר. למה לא דיבר איתו על יום כיפור? למה מדבר איתו על שבת? אני חושב שיום כיפור זה מתנה יודעים כולם, אבל איזו מתנה היא השבת, את זה לא יודעים. ולכן על זה הוא אמר לו, לך, הכל מתנה טובה, אבל השבת, לא הרבה מבינים את המתנה שבשבת. לכן הוא אמר לו, לך והודיעם לישראל. ננסה קצת לנסות להבין. עם ישראל היה משועבד במצרים יותר מבחינה רוחנית מאשר מבחינה פיזית. עליו שהם עבדו קשה. אבל אני חושב, אוכל היה במצרים בשפע. זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים. הייתם רוצים המשך של זוגיות? בסדר, ננסה לערב אותם יחד. מה? כן, אבל אפשר את שניהם. כתוב בשבת מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה. אז זוג שיש לך מנוחת אהבה ונדבה, צריך לדעת מה זה, איך עובדים את זה. ננסה להסביר את שני הדברים יחד. בקיצור, היה להם אוכל בשפע. הדגה של היאור הייתה, זכרנו את הדגה, שפטנו על סיר הבשר, קישואים, בצלים, שומים ואבטיחים, את הבצלים והשומים, לתת את הטעם, אבטיחים, קומפות, הכל היה. לא חסר שום דבר. היה שם, מצרים הייתה משופעת, כגן הירק. אם יישאר לנו זמן, אולי נדבר גם על הנקודה הזו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ארץ אשר הנה השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, לא כארץ מצרים אשר היא כגן הירק. מה הפלוס בזה שהארץ הזו צריכה גשם ומצרים יש שפע? אז אם נגיע נדבר גם על הנקודה הזו. אבל על כל פנים, היה שם שפע של אוכל, וגם היה שפע של עבודה. אז איפה שיש לחם ויש עבודה, היא צריכה להיות המדינה הכי מאושרת, נכון? מה? אז איפה היה השיעבוד? השיעבוד היה השליטה שהם שלטו על השכל של כולם. ואני אסביר את הדברים איך זה קרה. הארץ הכי עשירה בעולם הייתה מצרים בתקופה ההיא, משום שאחרי הרעב שכולם באו והביאו את כל הכספים שלהם למצרים, אז היא הייתה המדינה הכי עשירה. ההון של הממשלה, שיכול להיות שגם אז היו שטרות, לא יודע, אבל ההון של הממשלה היה הון עצום. הם היו המחשפים הכי גדולים בעולם, והם אהבו את הזימה בצורה, עד שאברהם אבינו כשהוא מגיע למצרים הוא חייב באמצע שיעור. באמצע שיעור. כשהוא מגיע למצרים, הוא צריך להכניס את אשתו בארגז, להחביא אותה. מה זה? בן אדם שבא למקום, שואלים אותו, אכלת, שתית, שואלים מי זו, זה אשתך, זה ארום, מי זו, מי זו? משום שהם היו שקועים בנושאים האלה. אני מתאר לי שכל מה שקורה בארצות הברית, ברחובות מסוימים, היה שם פי כמה וכמה. זה היה המקום לזה. מה? נכון. כמעשה ארץ מצרים או כמעשה ארץ כנען, לא תעשו הכוונה על זה. אבל בעיקר הכישוף. עם הכישוף שלהם, חז"ל אומרים שעבד לא זכה לצאת ממצרים, משום שהם ידעו כל דבר שעושים כמו עם טלוויזיה במעגל סגור. זאת אומרת, מרוסיה, מהם כבדי, יכלו לברוח, אבל ממצרים לא. זה שלטון פסיכולוגי. אם יודעים כל תנועה שאתה עושה, אתה גמור, אתה סגור ידיים ורגליים. ואנחנו מוצאים בחז"ל שמשה רבינו מנסה להסביר את המצב הזה לעם ישראל, שלמעשה אתם שפוטים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא יכלו להבין. מה הוא רוצה? יש לנו הכל. מה לא טוב? כשהם הבינו מה קורה איתם. אתה צודק, אפשר גם לצעוק וגם להישאר בבוץ וגם לחשוב שזה שוקולד. פסוק מפורש, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, לא הבינו מה הוא רוצה. מה הייתה התגובה של משה? הוא ניגש אל פרעה ואומר לו, תשמע, אני חושב שחסר לך בורג. איך אתה מדבר אליי? לא חסר, לא חסר, לא צריך, הוא היה בן בית. לא חסר, לא חסר. אתה לא רוצה לדעת, לא אגיד, לא, 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 תגיד. לא, אתה מעביד אנשים 7 ימים בשבוע. קח את כל הכלכלנים שלך, הם לא כלכלנים עם כף, הם עם קוף. מי זה מעביד 7 ימים בשבוע? ואתה עוד רוצה תפוקה. תן להם יום אחד חופש. אם הם ינוחו יום, 6 ימים הם יעבדו עם הרבה יותר כוח, הם יביאו לך הרבה תפוקה. אז פרוש, זה הכל מדרשים מה שאני אומר לך. פרוש שואל אותו, איזה יום אתה מציע? הוא אומר, לא מתאים היום הראשון, שיהיה היום השביעי. וכך כתוב בטור שולחן ערוך, שמה שאנחנו אומרים בתפילת השבת, ישמח משה במתנת חלקו. מתנת חלקו זה היה שהוא המציא לעם ישראל יום מנוחה לפני שהם קיבלו את השבת. את ההמצאה שלו לעשות להם יום מנוחה. מה בדיוק הייתה פה ההמצאה של משה? התורה הייתה לפני כן, אבל לשמור את התורה, לקבל את התורה, שכל העם קיבל אותה, אז את היום מנוחה לעם המציא משה. אבל בלי קשר לשבת, יום מנוחה. בואו ננסה להבין, לראות איך היה נראה הסיפור. אירופה של פעם. הבן אדם קם בבוקר, אם הוא יהודי הוא הולך להתפלל, לומד משהו, זהו. מהביתה אוכל ארוחת בוקר רגילה עם המשפחה. הולך לעבוד 12:30, חוזרים הביתה, אוכלים ארוחת צהריים עם המשפחה. וכך היה, אני זוכר, לפני 60 שנה בתל אביב. לא היה לנו יום לימודים ארוך. גם אלה שהלכו לבתי הספר שלמדו אחר הצהריים, למדו עד אחת, הלכו הביתה, היו עם אכלו יחד עם ההורים, אחר כך הלכו לנוח, 3:30, היינו חוזרים לבית ספר עד 7. לא היה כזה דבר כמו היום, יום לימודים ארוך, עד 4, עד 5. אז אכלנו ארוחת בוקר בצוותא, ארוחת צהריים בצוותא. הלכנו לנוח שלב שטונדה, לשעה וחצי, שעתיים. ההורים שלי היו סוגרים את החנות באחת, חוזרים בארבע, 3:30, 4. ואז שוב עד שבע, בשבע הולכים, מתפללים ערבית, חוזרים, אוכלים ארוחת ערב, אז כל אחד פנוי לעיסוקים שלו. גם הבגדים היו בגדים יותר עמידים. הבגדים של שוויצריה שלפני 40 שנה יכלו להחזיק 30-40 שנה. מה? המרעיתים, הכל היה יותר עמיד. זה היה סיפור אחר לגמרי. הרוגע היה רוגע אחר. בארצות הברית הם עשו פטנט. אנשים הולכים לעבוד רחוק, לא יכולים לחזור בצהריים הביתה. והוא כבר צריך, אני חושב שמצרים של פעם הייתה נראית כמו ארצות הברית של היום. איך זה נראה בארצות הברית? בן אדם קם בבוקר, הוא חייב לקום מוקדם, בפרט אם הוא יהודי, הוא צריך להתפלל. בקושי הוא אוכל, הוא לא אוכל. אומרים שזה דיאטה, אבל הוא נכנס למכונית, ועל אף שהדרך לוקחת 3/4 שעה, שעה זה לוקח בדיוק כפול, משום שזה ראש אורס, ותמיד נתקע מישהו, גם יש לך 5-6 מסלונים, תמיד יש פקקים. אתה נוסע 1.5 שעה ביום לעבודה. אתה מגיע לעבודה, אתה לא מתיישב לאכול, אתה נכנס ישר לטרנס. בצהריים מביאים לך משהו, הכל יפה, אבל כלי פלסטיק או כלים חד פעמיים, איזה סנדוויץ', איזה משהו. יש לך סלון עם הכלים יפים, הכי יפים, ואתה אוכל בעבודה כמו תפרן. ב5, 5:30, אתה שוב יוצא, שוב נכנס להמון אדם. יוצאים מכל המשרדים, מכל המקומות, ושוב אתה נכנס למכונית, ושוב אתה נוסע 1.5 שעה, זה שוב ראש האורס. וכאשר אתה מגיע הביתה, אז דבר ראשון צריך לאכול. גם האישה מסתובבת, אבל הרי הכל מאורגן, הכל בפריזר. מוציאים מהפריזר, מכניסים למיקרו. אתם יודעים מה ההבדל בזה? אני זוכר כשבאתי לארצות הברית פעם ראשונה ב-62 וראיתי יהודים חרדים והכיבוד אב והאם שלהם הוא סינתטי. למה? איך זה? אבא, אמא, למה זה סינתטי? אבל כשאני ראיתי איך הם מאכילים ילדים, אז הבנתי. שמים את הילד באינפנסית בסלקל, שמים לו איזה משהו מתחת לסנטר, שמים לו בוטי שהוא יסתדר לבד. כשאימא מחזיקה ילד כך ונותנת לו את הבוטי, נוצר קשר בין הלב של הילד והלב שלה. הוא מקבל את החום, את האהבה, אבל כששמים אותו ככה בסלקל, פרי קונטרי, תסתדר לבד. אז כשההורים נהיים מבוגרים והם נהיים הבייביס, אז הילדים שמים להם בוטי ואומרים תסתדר לבד. זה מה שקורה. אז הם חייבים בקידומותה והם, אבל הכל סינתטי, לא בגלל, בלי הרגש הזה הנפלא שיש לאבא ואמא. הכל ככה, מוסכמות כאלה, חייבים. כאשר מוצאים את האוכל מהמיקרו, מהפריזר, שמים למיקרו, אני חושב שגם את המחמאות ואת הנשיקות מוצאים מהפריזר ומכניסים למיקרו, משום שהכל צריך להיות חתוך, חס ושלום, לא לתת יותר מדי, וזהו. כל הם חשבונות. אמרו לאכול את הסטייק ואת הכל וזהו, טוב, יושבים מלאים, עכשיו צריכים שופינג. אז פעם היה לכל דבר חנות נפרדת, היום שמו את כל החנויות ביחד. בסטות, בסטות, שמים לך מוסיקת רקע, ואתה חייב להיכנס עם עגלה. אם תיכנס בלי עגלה, יגידו שאתה גנב. אתה חייב להיכנס עם עגלה. ואתה נכנס מפתח אחד, יוצא מהשני, באת לקנות בקבוק חלב. באת לקנות נורה, אבל העיניים שלך כבר רואות, אתה עובר, והמוזיקה היא מוזיקה, וזה ממוזג. אז אתה ממלא את העגלה, חצי עגלה, 3/4 עגלה, וזהו. בקופה אתה משלם עם צ'ק, אתה רק כותב. זה אתה לא צריך להוציא את הכסף, למשש את הכסף. פסיכולוגית זה הרבה יותר קל, זה מין נורמה מסוימת שכך נוהגים. אתה מגיע הביתה, כיסים ריקים ויושבים כלכלנים, ועובדים על זה ששום דבר לא יחזיק יותר מחודשיים שלוש. משום שצריכים מחזוריות, יוני, תיאור נעוד, החיה, זהו. אז הדברים, ועשו את זה לסטייל, שזורקים רעיתים וזורקים וזורקים וקונים וזורקים וקונים. אתה מגיע הביתה, אז יש לך מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מסית ומדיחילי, ויש לך מוזיקה, יש לך טלפון ופלאפון ואינטרקום. ועוד אם המוזיקה פעם הייתה קלאסית, אז הם הבן אדם מסוגל אז לחשוב על משהו? הוא מסוגל לחשוב? לא מסוגל לחשוב. ואז שמים לך שלטים ענקיים עם בדים, שהבדים האלה הם יותר דומים לברזנט מאשר למשי, וזה דהוי. ועושים לך גזרה מסוימת, ומיליארדי אנשים קונים את זה, ומיליארדי אנשים הולכים בצורה זרוקה משום שהם לא חושבים, אין זמן לחשוב. אף פעם אף אחד לא חשב. כשלא חושבים כך נראים. וחושבים שזה שוקולד. יש זמן הטכנולוגיה הזו שהייתה אמורה להקל לנו את החיים. האם היום החיים שלנו יותר רגועים או יותר מתוחים? הם הרבה יותר מתוחים. פעם כשהיינו צעירים, ההורים גרו בטבריה של אשתי המנוחה, אנחנו היינו אצל ההורים, חוזרים הביתה, כותבים גלויה, ברוך השם הגענו, אחרי כמה ימים הגלויה הגיעה, והכל היה בסדר. היום אם הדרך לוקחת 45 דקות, אחרי 40 דקות, איפה אתם? איפה אתם? אנשים בטוחים כמו קפיץ. מה? לא רק בארץ. כן, אבל זה לא רק בארץ. אחד אמר גם בארץ וגם באמריקה, בכל מקום אותו מצב. אנשים נמצאים בטרנס. כשנמצאים בטרנס אי אפשר לחשוב. מגיע לבן אדם לעשות סטופ מהחיים, שיוכל לעשות רלאקס. מגיע לו. זה מה שמשה רבינו עשה. הוא מצא את הפטנט לעשות רלאקס של יום בשבוע, ואז אנשים התחילו לחשוב, האם אנחנו באמת בטרנס הזה נמצאים כעובדים ואוכלים ונהנים ותתתה, או אנחנו שפוטים. את החלק הזה להבין, המנוחה הזו של היום שעוצרת אותך מהמרוץ, זה מה שעושה את זה. זה נותן לך את ה... חוץ מפנים אחרים, מביתים אחרים. קודם הדבר הזה של העצירה מהמרוץ, ואז הם התחילו להבין שהם בגלות. שימו לב. אני לא אוהב לדבר פוליטיקה, אבל זה נראה מצחיק. היה לנו ראש ממשלה שיהיה בריא, שההתנהגות שלו בין אדם לחברו היא לאנשים הכי קרובים אליו. הוא לא התנהג עם יחס הכי נחמד, נכון? הוא החליף, הוא עשה, זרק, לקח, אמת או לא אמת? אתם יכולים להסביר לי למה כולם רצים אחריו? למה כולם רצים אחר? רגע, אכלתם ממנו לוקשים. עכשיו הוא יבטיח לך, הוא יעשה אותך שר ופה וזה וזהו. אבל מחר הוא גם יעיף אותך. מה? יש לי תשובה. אנשים לא נוערים, פוליטיקאים נוערים, משום שהם חושבים שהם ילקקו עצם לא אנשים, זה הפוליטיקאים שמנהלים, הם חושבים שילגקו, ואנשים עומדים ומשחקים במשחק, והם, שהם יהיו הנפגעים העיקריים, זה הרי עובדה, העשירים נהיים יותר עשירים, והעניים נהיים יותר עניים, אלה הם עובדות בשטח, והרוב הציבור יותר עני, למה הוא לא עומד ומתקומם? קשה לי להגיד, זה נראה שהציבור שלנו אוהב גנגסטרים. יש גם מתחזים. לא, יש. בואו לא ניכנס לנושאים. אני אמרתי את הנושא. צדיקים, אני אמרתי את הנושא להגיד שאפשר, עם שלם יכול ללכת כמו עדר בלי לחשוב כשלא חושבים. רק לנושא הזה, כן? אז הוא קוסם, אז אוהבים קוסמים. מה? אנחנו חושבים, זה לא משנה אם זה שרון או מישהו אחר, אנחנו מדברים על הפעולה, אנחנו לא מדברים על על מנהיגות שלמעשה מנהיג, שלפני 40 שנה היו יורקים מנהיג כזה. רק תחשבו, רבין היה בחול עם אשתו, גרו שם, היא פתחה חשבון בנק נורמלי, וכאשר היא שכחה לסגור אותו והתגלה שנשאר לה חשבון עם 2,000 דולר מסכנות, זה הכל, ולפי החוק הישראלי זה היה אסור. אז רבין הבין שהוא חייב להתפטר מרשות הממשלה בשביל החטא הקטן הזה, שהיום זה בכלל מותר. אז זאת אומרת שיש איזה משהו של שציבור הופך עדר. אני לא מדבר עכשיו ספציפית על אדם זה או זה. ציבור הופך עדר. אפשר לסובב אותו. אבל לי יש עוד הסבר על הנושא הזה. אם נגיע, אז אני אסביר לכם את זה. יש לי על זה הסבר נפלא. על כל פנים, שבס. בשבס, היום הזה של לעצור את המירוץ, ואז אתה יכול לחשוב לבד בלי שיכתיבו לך. ברגע שאתה עוצר את המירוץ, אתה יכול לחשוב לבד. וזה היה הפטנט של משה רבינו, וזה טיפ-טיפה, אפילו לא מהים, טיפ-טיפה של הנושא של שבת, זה לעצור את המירוץ. עכשיו חשבתי פעם, אם יבואו לאדם ויגידו לו, תשמע, אתה תוכל להינשא לבת המלך, אבל כיוון שהמלך רוצה לעשות חתונה ככה רצינית, אז אתה צריך לבנות את הנושא של החתונה, לדאוג לארמונות, להכל. אתה צריך לבנות, בסוף אתה תתחתן עם בת המלך. שנה שלמה אתה תבנה, אחרי שנה אתה יכול להתחתן עם בת המלך. טוב, הוא עשה הכל וזה, אז היה אמור להיות איזה 500,000 מוזמנים. הוא עשה הכל, ארגן הכל, הגיע אחרי שנה, אומרים לו, המלך החליט שהוא רוצה כפול מוזמנים, ולכן אתה צריך לעבוד עוד שנה. עברה עוד שנה, אמרו לו עוד, רוצה עוד יותר, עוד שנה. לא נתנו לו צ'אנס ליהנות מהעבודה שלו. בן אדם עובד 6 ימים, מגיע לו יום ליהנות, להתלבש בגדים אחרים, בגדים חגיגיים, ליהנות, להיות חלק, ליהנות מהסטופ הזה, שהוא ייהנה, שיהיה לו חגיגה. אמרתי פעם, בן אדם אומר לאשתו, את עובדת כל כך קשה, כל כך קשה, איך את מתחזקת את הבית? בכל, הכל על הראש שלך. מה שאת לא עושה, ממש אשת חיל. אני חושב שמגיע לך פעם בשבוע לקחת אותך למלון 10 כוכבים לסוף שבוע. כל הכבוד לא. אומר, אבל תראי, יהיה לנו בעיה. אנחנו באים לשם, אנחנו צריכים בבית להרוס חבילות, במלון לפרוק. במוצאי השבת הזו, בסוף השבוע, להרוס שוב במלון לפרוק בבית. איזה כאב ראש. יודעת מה? בואי נעשה בבית מלון 10 כוכבים. נעשה את זה בבית. יום שלישי רביעי, תקחי עוזרת אם יש להם כסף, אם אין להם תעשי את זה לבד. תנציצי את הבית. תבשלי בישולים, טריים, טעימים מהלב. אנחנו נדליק את כל הנברשות, נעשה חגיגה. נשים על השולחן שתי נרות, אתם יודעים, במלון דן, שולחן עם נרות זה עוד 75 דולר. אז אנחנו נשים שתי נרות שיהיה קצת יותר רומנטי. נשים מפת סחורה, חלות, זה ריח, אם זה חלות טריות, פיצוחים, סלטים, מהכל, ונחגוג ביחד. מגיע לך. זה היום שלך. האם זה לא כך? ונחשוב עוד לרגע. חז"ל אומרים, אני לא זוכר, יכול להיות שכבר הזכרתי את זה באחד ההרצאות, אבל חז"ל אומרים, אתם יודעים מה זה חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה. הם אומרים שצריך לחדד את הסכין, נזכרתי את זה פעם, צריך לחדד את הסכין לכבוד שבת. אז הפירוש הפשוט של חידוד הסכין זה בכדי שבשבת, כשאתה חותך, שילך חלק. אבל אני ראיתי בספרי, בתנאים, אומרים שזה בגלל שלום בית. מה הקשר של סכין חדה לשלום בית? כשאני ניסיתי לעיין בנושא, אני חושב שמצאתי את הכיוון. אה? לא שומע? איך? סבא סיפר. לכם. כן. אבל אנחנו, אני רוצה להסביר את זה קצת בדרך שלי. אה? לא, מה הקשר לשלום בית? אני אסביר לכם מה הקשר. הפסיכולוגים אומרים של ראש של גבר וראש של אישה זה שתי ראשים. וזה נכון. משום שאם בעל ואישה עושים יין בסלון, איך עושים יין, אתם יודעים? מורידים את הענבים מהשקולות, מכניסים לג'ריקנים, 80% ענבים, 20% סוכר, ומשרים עוד 20% ספייס, ולוקחים מקל 3-4 ימים, מסובבים, אחר כך נותנים לזה 40 יום, אז אתה לוקח צינור, מוצץ את היין, כל השמרים למטה, ויש לך יין, ומה שזה נמצא במקום קריר ואפל יותר, כל שנה היין יהיה עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. בעל ואישה עושים יין בסלון. על מה חושב הגבר? על מה חושבת האישה? הגבר חושב שהיין יצא מה יותר טוב, והאישה שהסלון יישאר מה יותר נקי. נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לנשים חן מיוחד לתחזק בית עם כל מיני צ'אצ'קלח, עם כל מיני דברים. נניח אם גבר שהכיר את אשתו כמה שנים קודם, והיא הייתה מבקרת אצלו ברווקייה, והיא הייתה רואה ברווקייה כיסא לפה, כיסא לשם, זנבות של סיגריות, גיטרה בפינה, הכל מבולגן, זה לא הפריע לה. פה בבית היא שומעת שהוא הכניס אורחים לסלון מבולגן. מה תהיה התגובה שלה? התפרצות זעם. הוא לא מבין על מה? מה אתה לא מבין? היא ניגשת, פותחת החלון, אני אקפוץ מהחלון אם אתה לא מבין. אני אביא לך פסיכיאטר. אם הוא לא מבין שאישה לא מסוגלת, שאנשים ראו שהבית שלה מבולגן, אז הוא לא מבין ראש של אישה. אין לו התחלה של הבנה לראש של אישה. לכן הפסיכולוגים אומרים שגברים, אני אומר הרבה פעמים לגברים, אתה רוצה להיות ג'נטלמן, אתה מוציא במגזר שלנו, הוא יושב, הוא מוציא ספרים ככה ערימות מארון ספרים, לומד עד 2-3 לפנות בוקר, בבוקר אשתו אומרת לו, תכניס את הספרים חזרה לארון כשאתה יוצא מהבית. הוא חושב, רגע, אני ב-4-5 חוזר הביתה, אני אוציא את אותם הספרים, למה להחזיר אותם? טוב, אבל היא רוצה, אני אעשה את הרצון שלה. מגיע לה, כל כך הרבה עובדת, אני אעזור לה, ואני אכניס את הספרים. אני הג'נטלמן. אני אומר לגברים האלה, אתם טועים. הקדוש ברוך הוא נתן לחוש בסדר וניקיון שאתה תחיה בבית מסודר. אם לא היה לה את החוש הזה, אתה היית חי בבית מבולגן, אז הראש שלך היה מבולגן. ולכן הוא נתן לנשים, לתפקיד שלהם, תאוות אחרות, גישות אחרות. לגבר צריך להיות לדברים שלו, לאישה לדברים שלה, ומשלימים אחד את השני. אולי זה המשך של ההרצאה הקודמת של חלוקת התפקידים. במציאות, הפסיכולוגים אומרים שזה שתי ראשים והם צודקים. אבל לרוב הם אומרים, אתה בין כל וכל לא תבין את הראש שלה. את לא תבין את הראש שלו, אז תתגרשו בצורה אלגנטית. כשהם רואים שזה לא מסתדר, אז יש היצא, אפשר להתגרש בצורה אלגנטית, ו-next case. התורה אומרת לא כך. אתה תעשה שיעורי בית להבין את הראש שלה. את תעשי שיעורי בית להבין את הראש שלו. הזמן לזה, הערב שבת, זה הזמן הכי נחמד בשביל להבין ראש. ואני אתן לכם את הדוגמה. אצל רוב אנשים, הזמן של ערב שבת הוא מאוד מתוח. משום שאם יש משהו של 5 דקות, של 15 דקות, אז היא אומרת, אם יש לה ספייס, חלל של 5 דקות, אז היא מוסיפה עוד איזה משהו של 15, אז זה סך הכל 3 דקות. עוד זמן. בסוף היא תמיד מוצאת את עצמה ברגע האחרון, בין בקיץ, בין בחורף. לא משנה מתי שהשבת נכנסת. ואלה ממציאויות בשטח. נכנס לו בעל, בשעה 14:00 אחר הצהריים, נניח אפילו בקיץ, רואה כיור מלא כלים, ואז הוא מתנדב, הוא הולך להפשיל שרבולים, הוא הולך לרחוץ כלים. ואז הוא חוטף גערה מאשתו. לא מצאת לך כבר שום מקום, רק זה. למה אתה נמצא לי ככה בעיניים וזה עולד? תלך לי מהעיניים, למה? והיא יורדת עליו. בעל טיפש אומר, לא הפעם הראשונה והאחרונה שאני עוזר לך. אם את לא יודעת לקבל עזרה של בעל, ואת ככה יורדת עליי, את לא שווה את העזרה שלי. אז הוא עושה אף, והיא עושה גב, והשבת הלכה. בעל חכם אומר, רגע, הרי אני באתי לעזור לה. למה היא התעצבנה? בטח חייב להיות פה משהו. כשבאים לעזור מתעצבנים, אז תעשה את החשבון שלך. למה היא התעצבנה עליך? תבין את הראש שלה. היא חושבת שאתה בא להראות לה שהיא לא מסתדרת. כשאתה בא לרחוץ כלים באמצע היום, את רואה שאת לא מתארגנת, את רואה שאת לא מתארגנת, את רואה שאת לא מתארגנת. אבל מה היא אמרה לי? לך לי מהעיניים. האם היא לא צודקת? כשהיא עצבנית וכשהיא מתוחה, אני צריך דווקא לעבוד לידה? יש כל כך הרבה דברים שכשהיא תגיע ברגע האחרון מסכנה והיא תראה שהיא עוד לא הצפיקה לקפל את הכביסה ולא זה ולא זה ולא זה וזה יחסר לה, את זה אני יכול לעזור לה בשקט. וזה באמת בחדר השלישי, הוא הולך לחדר השלישי, מקפל את הכביסה, לא משאיר אותה על המיטה שהיא תראה כמה הוא קיפל, הכניס את זה יפה לארון, עוד דברים, כל מה שיש לעשות הוא עושה מהר, מארגן את הדברים. היא אמרה, לא בעיניים שלי, היא צודקת, לא בעיניים שלי, הלך תביא. גם כשאישה צועקת, תיקח את האחוזים, אל תיקח את, בדרך כלל, למה צועקים? משום ש... מה? לא חייב להיות עומסים. אני מדבר, הסיבה של הצעקות הם כך. אישה רוצה לעשות את רצון בעלה, והיא רוצה זהו. אבל כשבאיזשהו מקום היא באה והיא לא יכולה להגיד לו דברים ישירות, היא לא יודעת איך לדבר ישירות, אז זה מתווסף, מתווסף, ואז זה מתפרץ. אז את מה שהיא רצתה, אבל בעצם היא אמרה לו, לך מהעיניים שלי, תעשה במקום אחר, אז הוא צריך לשמוע רק את הקטע הזה שהיא צודקת. זה לא צריך יותר מזה. שהוא לא ישמע את הזכוכית מגדלת, שישמע את הקטע שהיא צודקת. היא אמרה לו, לך לי מהעיניים, תלך מהעיניים. ושיעשה את הדברים בחדר השלישי, מה שצריך לעשות, שכשהיא תגיע לשבת, טוב, הוא עשה את כל הדברים האלה, הוא גמר את העבודה, תרחץ, הכל, אומר לה שבת שלום, אני כבר הולך לבית הכנסת, ואומרת לו שבת שלום, ופתאום היא אומרת, רגע, 20 דקות לשבת, ואני עוד לא התרחצתי, עוד לא קיבלתי את הכביסה, עוד לא עשיתי את זה, ולא יודע, והיא מונה 6-7 דברים שהיא לא הספיקה, והיא רצה לקפל את הכביסה מהר מהר, המלאך שלה כבר עשה את זה. היא רצה למקום אחר, המלאך כבר עשה את זה. כל מקום שהיא באה, הוא שם יד הבחור הזה. מה היא חושבת עליו? עכשיו יש מנוחה, עכשיו שקט, עכשיו הולכים להדליק נרות. מה היא חושבת בהדלקת נרות? איזה מלאך זה. במקום להתרגז עליי, הוא הבין אותי. הוא הבין אותי. הוא הבין את הנפש שלי. הוא לא כעס עליי. הוא לא עשה לי אף. הוא לא נתן לי גב. הוא הלך, הוא עשה את הכל בשקט יפה וזהו. כל הכבוד, לא ריבונו של עולם. תן, בהדלקת נרות היא מתפללת, שיהיה לו נשיאות חן, שיאהבו אותו, שיהיה לו פרנסה בשפע, שאיפה שהוא הולך, שילך לו. מרביצה תפילות מהלב, משום שהיא גילתה שיש לה חבר אמיתי. עכשיו אין שום דבר, אי אפשר לעשות. די, נגמר. מגיע הרגע, כבר אי אפשר לעשות עבודות, עכשיו זה כבר זמן לחשוב. אז היא מגיעה למסקנה, עם מי חיה. כשהוא חוזר מבית הכנסת, באים איתו שתי פקחים, שהם באים לבדוק מה קורה, איזו אווירה יש בבית. אם הם רואים אווירה נעימה, אז המלאך הטוב אומר לשבת הבאה כן, והמלאך הרע בעל כורחו יענה אמן. אם חס ושלום יש אווירה הפוכה, אז המלאך הרע אומר לשבת הבאה כן, והמלאך הטוב בעל כורחו יענה אמן. אבל כשהבעל הזה חוזר הביתה, והמלאכים רואים איך שמסתכלים אחד לשני בעיניים, הוא יודע בדיוק שהיא יודעת מה היא מצאה. לא צריכים לדבר. מה שקרה פה, זה לא צריך מילים. זה באופן עצמי, זה מובן מאליו הכל. הם שניהם יודעים את המציאות שהם שניהם ראו. מסתכלים אחד לשני בעיניים עם כזה יחס לבבי, עם כזו רגיעות, עם כזו שמחה. היא מגלה יש לי חבר, הוא מגלה שהיא יודעת שיש לה חבר. איזה טוב זה עושה על הלב. לכן אף פעם אנחנו לא אומרים יום ראשון שלום, יום שני שלום, יום שלישי שלום. שבת שלום. שלום עליכם, מלאכי השלום. בואכם לשלום, מלאכי השלום. תנו לי ברכה. ראיתם הכל בסדר? ברכוני לשלום, מלאכי השלום. עכשיו, תנו לנו פרייבסי. ראיתם הכל בסדר? חתמתם? צאתכם לשלום על אחי השלום. עכשיו זה רק בקרב המשפחה. ואז מה מלמדים אותו להגיד? דבר ראשון, 22 מחמאות לפי סדר א' ב'. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע. איך בטח בלב בעלה ושלה לא יחסר. איך מלט אותו ולא רע כל ימי חייה. איך היא עובדת דרשה צמר ופשתים ותעז בחבץ כפיה. והוא לא נרגע עד שהוא אומר, איך את צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל, איזה מנג'רית שאת, בלי עין הרע, איזה מנג'רית שאת. כמו בניה וישרו, הילדים נותנים לה אישור, בעלה ויעלה לה, ומה הוא אומר? רבות בנות עשו חיל, את עלית על כולנה. וכך אומר הרמב"ן, שבן אדם צריך להסתכל על אשתו כהכי יפה והכי טובה מכל העולם. הוא מפריז והוא אומר שהוא צריך לראות את כל הנשים בעולם כקופות לפני אשתו. מישהו אמר, אתה נכנס לסופרמרקט, ואתה רואה כל כך הרבה קופאיות מתגנדרות, איך אתה יכול להגיד שאשתך? הוא אומר, לא ראית מה שכתוב שם, קופה א', קופה ב', קופה ג'. זהו. מה? נכון, אבל השאלה, מה בן אדם צריך לחוש? מה בן אדם יכול לעשות לעצמו לחוש? וזה לא בעיה. הרי יש לכולנו, כשמישהו נפטר, פתאום כולם יודעים את כל הדברים היפים שלו. למה אתה לא יודע את זה כשהוא חי? יש לנו כל כך את האפשרות לראות את הדברים היפים, ואז אין שום דבר אחר. אז אתה רואה שזו האישה הכי יפה והכי נחמדה בעולם. אל תזכור את המומנטים הקריטיים. תזכור את המומנטים הנפלאים שיש. אחרי מות קדושים אמור. אבל זו רק מימרה כזו, משום שאנשים נוהגים כך. סיפר לי מישהו שהשכן שלהם נפטר, ואבא אמר לבן שהשכן הזה היה צדיק, אבל כשהוא היה חי הוא לא אמר עליו שהוא היה צדיק, אומר לו הבן, היום הוא כבר צדיק סופית. מה? לא. זה לא בגלל, אנחנו גם הולכים לחתונות ושמחים. זה, יש, אתה לא מפרגן לבן אדם דווקא שמחה, אתה תשמח איתו, אין לך בעיה. אבל אתה לא מפרגן להגיד לו כמה הוא טוב. מחמאות עולות ביוקר. אתה, קשה לך לראות את זה. אתה רואה את הדברים הלא טובים שעושים לך, אבל אתה לא רואה, ורבינו הרבי אלימלך, הכניס בתפילה שלו שנראה מעלות חברינו ולא חסרונם. וזה בדיוק מה שעשה רבי חייא. הגמרא מספרת שרבי חייא, אשתו הייתה מצערת אותו מאוד. והוא מצא משהו ברחוב, משהו יפה, הלך, צר את זה בסודר שלו, והוא אמר, מתנה לאשתי, מתנה לאשתי. שואל אותו התלמיד, אבל אשתך מצערת אותך. אתה עוד מביא לה מתנות? עונה לו רבי חייא, ולא דיינו בזה שמגדלות את בנינו, מצילות אותנו מן החטא, לא מספיק בשביל להביא מתנה. בשתי שורות האלה שחזל מעבירים לנו את הסיפור הזה בגמרא, מה מונח מאחוריהם? אני אנסה להסביר לכם קצת. יש לאדם חוב של הכרת הטוב. אם מישהו עשה לך טובה, תכיר לו טובה. עד שחזל מפריזים ואומרים שמי שאינו מכיר בטובתו של חברו, מי שכופר בטובתו של חברו, ככופר בטובתו של מקום. אז למעשה היא באמת מגדלת לך את הילדים. היא באמת עושה את מה שהיא עושה, היא מצילה אותך מן החטא, לא מגיע למתנות ברצינות. וזה מה שהוא הסביר לתלמיד. תגיד לי, לא מגיע למתנות על מה שהיא עושה? תראה איך הילדים יוצאים לבושים. תראה איך הם מאורגנים. תראה איך הם מחונכים. תראה איזה יופי של ילדים, ואת כל זה היא עושה. והיא אף פעם לא עושה לי בעיות, כשהיא יודעת, היא יראת שמיים, היא יודעת, אני גר, היא מצילה אותי מן החטא. היא... רק יש לה קצת, היא מתעצבנת, יש לה עצבים, אז מה? אז על מי שהיא תוריד אותה? על המקולת, על הירקות? מורדה אותה מלא, היא יודעת שאני לא כועס עליה. זה מה שהוא עבר לתלמיד שלו. חוץ מזה, אני למדתי מפה דבר מאוד נפלא. היה לי מישהו שהיה עושה לי, עשה לי טובות, שאם אני הייתי חי 300 שנה, לא הייתי יכול להודות לו על כל מה שהוא עשה לי. אבל כמה שהוא עשה לי טובות, הוא עשה לי גם רעות. לי, לילדים שלי. כשאני תפסתי אותו, בדיוק, בסיפור שהוא ארגן לי, הוא נורא נבעל, ואמר, זה אני לא אשם, תגיד לך שאני לא אשם. אמרת, אין לך מה לפחד ממני. אתה יודע איך אתה נראה אצלי? הר שחצי מתשעות, מסלעות, מזרקות, איזה יופי. פירות, מי שבא לשם מברך אותך מכל הלב. אבל החצי השני זה קוצים ודרדרים ואבנים עם שפיצים. ומי שנקלע לשם מקלל אותך מכל הלב. אני קיבלתי ממך גם את זה וגם את זה. אני הרגלתי את עצמי ולילדים שלי לראות רק את זה. ולאהוב אותך על החלק הזה, החלק השני בכלל לא מעניין אותי. משום שאני חייב לך כל כך הרבה, אני אף פעם לא אצליח לשלם את מה שעשית לי. מה מעניין אותי הצד השני? אין לך מה לחשוש ממני. התגובה שלו הייתה, לא במקום, אבל לאט לאט גם הצד השני הפך גן עדן. משום שכשהוא חשב שיש לו מתחרה, הוא חשב, אבל כשאין לי איתו שום מתחרות, אז גם הצד השני הופך גן עדן. ואני חושב שכאשר הוא בא הביתה והביא לאשתו את המתנה, היא לא טיפשה. אז היא אומרת לה, מה אתה לועג לרש? אני לא... מתנות אתה מביא לי, מה באת לצחוק עליי? אוף אתה עם המתנות שלך. לצחוק עליי באת? אני לא יודעת מה שאני עושה לך. מה הייתה התגובה שלו? מה הפירוש לא מגיע לך מתנות? תראי איך שאת מגדלת את הילדים. על הצעקות האלה הייתה התגובה. לא מגיע לך מתנות, תראי איך שהילדים יוצאים מחונכי. מי עשה את זה? לא את. תראי איך שאת מצילה אותי מאחד. את קצת צועקת, מה יש? לא נורא. אני רוצה לשאול אותך. אם בא לך עצבים, שתוציא את זה על הירקותניק, על המקורת, שלא תאיזי להוציא על כתובת אחרת רק עליי. משום שאני אוהב אותך. ואני מקבל את זה באהבה וברצון, מישהו אחר לא יבין אותך. כשבא לך לצעוק עצבים תוציא אך ורק עליי, משום שאני לא יחס עלייך, אני אוהב אותך. הצד השני לא יהפוך מהר גן עדן? אמת או לא? זה טבעי. רק אין לנו שכל, זה הכל. גם אם זה הייתה טקטיקה, זה טקטיקה טובה. אבל בפרט אם זה באמת בא מאהבה, וזה החינוך שהוא נתן לתלמיד. דיינו בזה שמגדלות את בנינו מגיע להכרת הטוב, מצילה אותי מנחה. מה זה משנה? אני לא מערבב דברים. אז מה, אני עושה כיזוזים? ואם? היא צורקת עליי, אז מה? אני מכיר אחד שהוא היה מאוד גדול ברחוב, ובבית אשתו הייתה עושה ממנו סמרטוט שפונג'ה, הייתה יורדת עליו. לילדים זה היה מאוד קשה, את הקונטרסט הזה. מה הוא עשה? הוא לא רצה שהילדים יסבלו. אז הוא אמר להם, תראו, אתם לא יודעים מי זו אמא, אם אתם הייתם יודעים מי זו אמא. אם אני הייתי היום בן 18, לא הייתי מתחתן עם אף אחד, רק עם אמא. אתם יודעים מי זו אמא. חכו, חכו, תגדלו קצת. אתם תבינו מה זו אמא. איזה לב, איזה נשמה. איך היא תטפל בכם? מה היא תשקיע בכם? אתם יודעים מי זה אמא? שלא תתרגשו, ואם היא צועקת עליי, אז מה? היא יודעת שאני אוהב אותה, והיא יודעת שזה לא מזיז לי. היא יודעת שלא אכפת לי, ואני... אם היא הייתה יודעת שהיא מחיבה לי, היא לא הייתה עושה את זה, היא אוהבת אותי. אבל אני יודעת שאני מקבל את זה, שלא תתרגשו. דברים כאלה חוזרים אל האמא? ודאי. היא מקבלת את הפידבקים. היא תתקשר לבעלה פי עשר אם היא תשמע שכך הוא הגיב. זה העניין של שכל. והוא גם הציל את הילדים. אין להם את הבעיה, הם רואים. אין להם את הבעיה של לחשוב, יש לנו אבא כזה, ולמה אמא מתנהגת אליו כך. נתן להם את התשובה, זאת אומרת, בזמן שהם מסוגלים להבין אותה, והרגיע אותם. אין להם את הקונפליקטים בבית. רוב הילדים מתקלקלים לנו משום שההורים לא יודעים איך לדבר אחד עם השני. רוב הילדים הולכים לתימיון מהדברים שהם רואים בבית. בחוץ אנשים צריכים לשחק את המשחק, את העצבים הם מוציאים בבית. כשילדים רואים כאלה דברים הם נופלים. הם רואים את כל ה-high societies והכל ואיך הם, וזהו, הם רואים אותם בבית, הם רואים מישהו אחר, זה לא אותו אחד. פתאום הם רואים את ההורים במערומיהם. ולילדים יש חוש ביקורת לא רגיל. והם לא יכולים לדבר, זה ציבור אילם. אז הם מוצאים את זה בצורה אחרת. בפרט, כשהורידו סמכות של הורים, הפרי קונטרי, שהעולם הולך ונחרב, חשבו שנותנים חופש, זה לא חופש. הורידו סמכויות של הורים, של מורים. הילדים מנצלים את זה, ילדים לומדים היום. סך הכל 40% לפני שנתיים הוציאו תעודות בגרות. מ-40% האלה כמה העתיקו, תגידו אתם. מה קורה לילדים שלנו? לפני שנה כבר החליטו שהם במקום ה-37 בהשכלה, כשבשנות ה-60 הם היו במקום הרביעי בעולם. הכל הולך לתימיון. אז במצבים כאלה, שהורידו את הסמכויות, הורידו את הכל, ילדים יותר יש להם את האומץ להתמרד. לכן בעשרות שנים האחרונות, הילדים לא ממשיכים את מה שההורים היו עושים, לא בביזנס, לא בזה, כל אחד מחפש לו את הדרך אחרת. הם לא מרוצים ממה שיש להם, זה לא רק בקשר לדת. אבל אם ההורים היו נותנים תחושה של מבצר, של חומה, של ביח, ביחד, ביחד. אוח, זה בונה את הבית. ואת זו עושה השבת. כשהאבא מצווה להגיד אשת חיל מי ימצא, ולהגיד את זה עם חיוך, הוא מתנהג אל שלו עכשיו רגוע, בפרט שעבר היום שישי בצורה שהוא עבר. תמיד השטן בא ביום שישי לקלקל את הסיפור. אבל אם יש לך שכל, אתה לא מתפתה לשטן ואתה אומר, היום אין לי זמן, תבוא ביום ראשון, עכשיו אין לי זמן. וכך היה אומר החפץ חיים, שהיה חנות שהיה כתוב היום בכסף, מחר בחינם. מישהו בא אליו ביום ראשון, אומר, אתה רואה מה שכתוב בשלט, היום בכסף. הוא בא ביום שני, אומר, אתה רואה מה שכתוב בשלט, היום בכסף. מחר בחינם, אבל היום תשלם. וככה צריך לעשות עם השטן. היום לא, מחר. מה מחר לא? לא, היום לא, מחר. וזו הגמרא אומרת, יצר תינוק ואישה, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אסור ללכת עם השטן ראש בראש. צריך ללכת איתו עם שכל, לא ראש בראש. ולהגיד לו מחר, איך אפשר להגיד אם אתה חייב למישהו הלוואה ואין לך לשלם, אתה יודע להגיד לו כל יום מחר? למה שלא תוכל להגיד לשטן כל יום מחר? תדחה אותו עוד יום, עוד יום, עוד יום, תמרח אותו. אל תריב איתו, תמרח אותו. כשהוא בא אליך ביום שישי, אתה כבר יודע את התאריך. אז זה הסכין. אם יש לך אומרת לך כשעצבני, אתה מצחצח את הלילים בדקות 90. בסדר, בשבוע הבא זה כבר יהיה בדקה ה-50. הסכין לא היה אחד. בשבוע הבא הוא יהיה אחד. כל מה שזהו, זכן זה שלום בית. במקום להתעצבן, אתה שומע מה שמדברים אליך. אתה לוקח את האחוזים שצודקים, ואתה מבצע אותם, אז יורא שזהו. לאט לאט היא גם תהיה משהו אחר. יוצר בית אחר. הבעל מוזג לאשתו, הילדים עכשיו אומר, עכשיו את עבדת מספיק, עכשיו שהילדים יגישו, שהילדים יעשו. נותנים כבוד הדדי. אם אישה אומרת לילדים, עכשיו האבא מדבר, שתהיו בשקט, אני רוצה לשמוע את האבא, בואו נשמע אותו. בונים כאן משפחתי בצורה אדירה. השבת ניתנה לנו, אנחנו יושבים ביחד ובונים את הכאן המשפחתי. ויש עכשיו, לא ממהרים לשום מקום, אי אפשר לנסוע, אי אפשר לחמם, אי אפשר לעשן, אי אפשר להקשיב לטלפונים. יש הרבה ילדים, הילד אחד שיצא מהבית הרים לאבא שלו טלפון, אז האבא אומר, אתה היית בבית, מה? אבל אני רואה שרק בטלפון אפשר לדבר איתך. אז הוא מצא את הפטנט, רים לו טלפון. אבל הילדים יושבים באמצע, אבא כל הזמן טלפונים, 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 אין לו זמן להסתכל על הילד. מגיע שעבס, אין. זה הזמן של הביחד. יחד. שבת של כאלו, שאין להם הגבלות, מה הם יעשו? הם מתלבשים יפה לכבוד שבת, בסדר. אוכלים את הארוחה. בחורף יוצאים לסלון לריקודים. לא יקחו את הילדים איתם, הם לא צריכים פרימוסים. אבל מה קורה שם? הוא רוקד עם והיא רוקדת עם, ואז הוא צריך למדוד כמה מילימטר נדבקים והפיוזים עולים לו. זה קורה או לא קורה? ואיפה הילדים נמצאים בזמנים האלה? מסתובבים. רוב הילדים שהתחילו לקחת סמים, הם התחילו בלילות שבת הארוכים. משם הגיעו מסיבות הסמים. אלה הם עובדות בשטח, תסתכלו על הסטטיסטיקה, תראו. אתה יורד בקיץ לשפת הים, ויורדים עם ביגוד מינימום, ומישהו עושה עיניים, ואם נדמה לו שהיא מחזירה עיניים, זה גומר אותו שלם בייס. אז הלכת להתאוורר בשפת הים ברצינות, יש לך פינה ביתית, אף אחד לא מתערב לך, יש לך מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה, שתית בבטח. תנצל את זה. תנצל. יש לך גם זמן לנוח. אתה לא יכול ללכת לשום מקום. קשה לי להגיד לכם. אבל בימי הסקדים, מישהו עוד זוכר את ימי הסקדים? זה סך הכל לפני, טוב שנונה לב, סך הכל 15 שנה. בימי הסקדים, מה? בימי הסקדים היה משהו אדיר. אתה, האנשים, עשו חתונות בשעה אחת בצהריים, משום שבשעה שלוש, ארבע כבר היו צריכים להיות בבית. אחרי הסקדים, היה ריבוי ילודה לא רגיל. היה ריבוי ילודה, אי אפשר לתאר מה שקרה. בגוש דן, מה שקרה. למה? משום שצריכים להביא הביתה, אי אפשר להביא בצהריים חבר, אז צריכים להביא את הבעל. והביאו את הבעל להיות עם הילדים, וראו שהוא לא כל כך גרוע, הוא די נחמד. האם השבת לא עושה את זה? אם השבת עושה לך את זה בלי סקדים, אתה לא יכול ללכת. סגרה אותך בבית, אתה לא יכול לנסוע. אז אתה נמצא עם אשתך בבית. איי, קשה לי לספר לכם את הסיפור. אבל לתועלת אני אספר לכם. היה רב גדול בירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד. 50 שנה הוא היה רב בירושלים. וירושלים הייתה מקום קטן. והיו זוג שהיה ביניהם מריבות שנה וחצי. כמה התערבו לעשות שלום בית, לא הלך. זה התערב, זה מצווה לעשות שלום בית. אף אחד לא הלך. בא לרבי יוסף חיים זוננפלד. אז הוא אמר להם כך, הוא ציווה על האישה שהיא תעשה את הכל, שהיא תהיה טהורה. ביום שהיא תהיה טהורה, שהיא תעביר לו את המידע. היא העביר לו את המידע שהיום הוא לקח שתי אברכים. הוא אמר, תכינו מראש על הבית שלו. הם כבר לא גרו ביחד. תכינו מראש על הבית שלו. משהו שיוכלו לסגור עם מנעול. תלכו, תדברו איתו, תדברו איתו, ככה תטיילו איתו עד הבית, תפתחו את הדלת, תעיפו אותו לפנים, ותסגרו עם מנעול מבחוץ, ותגידו, מחר בבוקר נפתח. ומחרת הם יצאו כמו זוג יונים. שבס, 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 אין לאן ללכת. יש לך מנעול לדלת. לאן תלך בלילה? אתה לא יכול ללכת לבלות. אתה ביחד. ואז רואים שזה די נחמד. ואם זה בא עוד בצורה הזאת הנפלאה, אלה הקראים היו אומרים, שבת צריך לשבת בחושך, צריך לאכול קר. משום שהם רוצים להגיד שקשה להיות יהודי. אז הם אומרים לו, תבערו יש בכל משמעותיכם יום השבת, אשור בשבת צריך להיות חושך וקר והכל. התורה אומרת ההפך, שבת החגיגה זה יום של חגיגה. נברשות. דולח, נרות, הכל, שמחת שבת, מאכלים טעימים, חמים, עד שמי שלא רוצה לאכול חם בשבת, בודקים אחריו אם לא צדוקי. חייבים, לכן יש חוב לאכול חמין בשבת. אתה רואה, אפשר לחמם, אתה יכול לאכול חם, אתה לא צריך לאכול קר. תהנה מהשבת, תהנה. היא כיפית. המנוחה שזה נותן, כשבן אדם חוטף התקפת לב חס ושלום, אומרים לו להיות רגוע, לא לזוז, נכון או לא? אומרים לו, take a rest, כך מנוחה, אי אפשר לעשות טיפול מנע. כמה התקפות לב השבת מונעת. אתה עושה סטופ. אתה נרגע. אנשים מבינים שצריך לצאת לחופש לשבוע, שבועיים בשנה. יש לך חופש כל שבוע, יש לך יום חופש. אחר כך אתה רוצה לקחת עוד שבוע בסוף שנה, לבריאות. אבל יש לך יום חופש, יום נורמלי, יום חופש. אם יש לכם שאלות בנושא, בבקשה. יש? כן. לא נורמה. זה הנושא של לענות. פעם כתוב אל תען כסיל כי בלתו, ופעם כתוב כן. זאת אומרת, כשיש משהו שהם מקטרים, אז על הכיתור צריך לענות. אז הוא ענה לו לפי הזו, ושבעים פנים לתורה. זה נכון כשלעצמו, וזה נכון כשלעצמו. זה מדרש, לא אמרתי דבר שלי. ברגע שיש מדרש כזה, אז יש את הנקודה הזו, כן. מתכוון, אם אתה נשוי והנגד חזק, אתה מתכוון לא, אז אתה מתכוון שהרחוב, החברה, אני אתן לך עצה טובה. בירושלים יש ישיבת מחנה ישראל שיש להם ירוחי שבת. אתה יכול אפילו כל שבת או פעם בשבועיים להתארח שם בשבת. אז קודם לא יחסר לך, לא לעשן ולא זה, וזה ימלא לך את השבת מלא מלא. זה נחמד באופן מיוחד, וזה מאורגן כך. זה ישיבה לבעלי תשובה, אבל אתה לא חייב להיות בן ישיבה. אתה יכול לבוא לשבתות. בתורה ואמונה אתה יכול לעשות את זה, ושם אני יודע שעושים, אבל יש בהרבה ישיבות ירוחי שבת. מה? נתתי לך את העצה הכי טובה שיכולה להיות. משום שאם אתה הולך ביום שישי בצהריים ב-12, אחת, נוסע לך בקיץ אפילו קצת יותר מאוחר, בחורף יותר מוקדם, ואתה נוסע, מזמין לך, ואתה נוסע לירושלים, ואתה חוזר במוצאי שבת, מוצאי שבת ב-6 אתה כבר יכול לחזור, אז היה לך מקום בילוי, יש לך מלון בחינם. ואתה, או אפילו אם זה כמה גרושים, לא זהו, אבל אתה מבלה ואתה... אתה חלק מכולם, אתה רואה מה שנעשה וזהו, רק יש סיכון אחד, שזה יכול להחזיר אותך בתשובה גם באמצע השבוע, אבל זה הסיכון. אבל במציאות, תאמו וראו כי טוב השם, אנחנו נראות, השבת זה דבר מאוד מתוק. לכן הבדלה ניתנה בכונן הדעת, משום שאם אין דעת, הבדלה מניין, אומר הרבינו יוינו, בשביל להבין מה זה יום מנוחה צריך שכל, כך הוא אומר. להבין מה זה יום מנוחה אמיתי צריך שכל. מה זה יום מנוחה אמיתי. אז מפרקים הכל. כשאתה גם אם תלך למסעדה, גם אם תלך זהו, אז תמיד יש עיניים לפה, עיניים לשם, כן, זהו. תמיד יש את ההתחרויות. אבל כשזה זמן, שואלים את הילדים מה למדת, מה לא למד, איפה היית, מה שואלים את הבנות. הבת שלי שתהיה בריאה. ראיתי הנהגה מאוד מעניינת. היא מביאה את הכל, את הסיר לשולחן, את הכל לשולחן. שמים משהו מתחת, היא שם את זה על השולחן, והיא מחלקת ליד השולחן. למה? מה המטרה שלה? שגם הבנות, במקום כל היום להגיש וזהו, מגישים ליד השולחן. הבנים מדברים דברי תורה, שואלים שאלה, הבנות מתערבות, אומרות את הדעה שלהם, ואז בדרך כלל יש בנות די הרבה חריפות, והן אומרות סברות חזקות, ואז מקבלות מחמאות. זה יותר אקשן משפחתי מתוק. יש אנשים שמנצלים את השבת לגמוע ערק ולעשות מזה שולחן ניתוחים. אז בטח שהם הורסים את השבת, הם גומרים אותה. גם אם הם לא ישנו. אז הם גומרים אותה בערק, הוא לא יודע איך עושים שבת. אבל אם הוא ילך באמת לישיבה, כמה שבתות, הוא ידע איך לעשות שבת. וחוץ מזה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש הרבה יותר בנות שחוזרות בתשובה מאשר בנים. ומה הסיבה? מה? לא שומע. לא בגלל שהן מחפשות חתן, הן מחפשות בן אדם. אתה מבין? ואני, אז מה זה כוונה? הן לא מחפשות חתן. אני הייתי, היה לנו פסטיבלים, היינו עושים בצוהר פסטיבלים. סיפרתי לכם על הפסטיבלים? מה, עשינו פסטיבלים לבנות מגיל 14 עד 19. בפסטיבל הראשון חשבתי שאני מתעלף. הגעתי למגדל העמק, למגדלור, הבנות הלכו עם ביגוד של שפת הים. ואנחנו עם השטריימלים, עם הגלגל ספר הזה, אברך חסידים, ואנחנו צריכים להיות עם בנות עם לבוש כזה, כל השבת. אבל זאת הייתה שבת כל כך מיוחדת, עם הלבוש, חיפשתי להם לבוש וזה, לא מצאתי, לא הייתה לנו ברירה. אבל התפילות והזמירות שבת עם הביגוד הזה, מה שזה לא עשה לבנות, איך הם יצאו מהשבת הזו? 80% חזרו בתשובה. שנה אחרי כן עשינו בגבעת וושינגטון, היה לנו 160 בנות. שם כבר הבאנו מראש חולצות לכל המעוניינת. לא מכריחים בסמינרים. שנה אחרי כן היה לנו בקיבוץ און, היה 250 בנות. הכנרת הייתה ליד המלון. הם לא הלכו לכנרת, באו להקשיב להרצאות 250 בנות. שנה אחרי כן היה לנו בירושלים, בג'רוזלם גולד, 160 בנות, 40 התפלחו למדרחוב, לכיכר ציון, אבל 120 ישבו והקשיבו. ולא סתם הקשיבו, לא פספסו הרצאה. והם עדיין הלכו בשבת אחר הצהריים עם הלבוש החשוף הזה ו... מגיע מוצאי שבת, אחת אחת מקבלת צניעות, שבת, אחת אחת מכל המאה העשרים, וחלק גדול קיבלו ללכת למדרשות. הבת שלי הייתה איתי, שאלתי אותה, תגידי, את יכולה להסביר לי? מה, שטפו להם את המוח בשלוש וחצי ימים, מה זה בנות בגיל 14, טינאיץ', זה גיל... גיל ההתבגרות, איך? אנשים עוד רוצים לעשות חיים, רוצים זה... איך הצליחו לעשות להם את זה בשלושה וחצי ימים? ינתה לי תשובה מדהימה. היא אמרה לי, חלק גדול מהבנות שהגיעו לכאן רצו להתאבד. חלק זורמות, אבל כולם מרגישות מושפלות. כשהן רואות שיש פה אופציה אחרת, הן קופצות על המציאה. בת, היום מתחילה את הקשרים עם בנים. בן, 10 לגיל 10-12. יש כבר לפני 10-12 שנים גם באלף יסודי כבר היו בנות שנתנו 10 דקות גן עדן. אבל הגיל הולך היום בערך מ-10-12. ההרזבות הן בלי סוף, משום שהבטחות בצורה נדיבה, אבל הן מגלות את האמת. איך הן מרגישות? כשהן רואות שיש אופציה, הן רואות, שומעות, מבינות.
והן רואות בנות שהיו שנתיים לפניהן, ארבע שנים לפניהן, הן רואות מה קרה. מה? באמת יש אופציה? אז הן קופצות על זה. אבל למה אני אמרתי לך? זאת המציאות, שאנחנו ממלאים סמינרים לבנות וסמינרים לבנים בקושי. אבל בדרך כלל, רוב הבנים שיש להם נפש עדינה וסולדים מהשטויות, יהיה להם קשה לחיות עם אישה כזו שהיא כבר עברה כל כך הרבה ופה ושם. זה קשה, זה מושגים אחרים, זה רחוב, זה יאללה יאללה יאללה. זאת המציאות. בחור כזה, איפה ימצא את הזיווג שלו אם לא במגזר הזה שתפס את עצמו ורוצה לחיות כמו בן אדם? לכן ללכת לישיבה, לשבתות. אתה ממשיך לעבוד איפה שאתה עובד, רק שבתות. ואם פעם יהיה סמינר לרווקים, להשתתף בסמינר כזה, אני תמיד אומר שזה וזה לוקסוס וזה סטייל, זה לא מתרייג מצוות. אין חובה כזו. אני גדלתי בתל אביב, מגיל שנתיים עד גיל 19, כל הרחובות האלה זה בשבילי השכונה. אני גדלתי, גרתי בכיכר המושבות, אבל הייתי בא כל שבת לאחד העם 61 אל האדמור מבלץ, וזהו, את כל הסביבה הזאת אני חייתי אותה. זו הסביבה שלי. וכשהייתי עובר ברחוב היו סוחבים לי בפאות, ולא קצצתי אותם, לכן הפאות האלה הם נחמדים לי. אני מתגאה בהם. על אף שגם פעם ניצלתי בזכות הפאות. טבעתי בבריכה. מה, החברים שלי בישיבה, איזה חבר'ה אלה היו. היה שם בריכת השקעה בגובה של 6 מטר. המים היו בגובה של 5. הם ידעו לשחות. הלכנו לימים חמים, היינו עוברים מכפר סבא למגדיאל, והם היו מטפסים על הסולם ושוחים בבריכה. גם אני רציתי לשחות. שאלתי אותם איך שוחים, הם אמרו נותנים קפיצה על החיים ועל המוות ועושים עם הידיים ושוחים. ואני התפתיתי ונתתי את הקפיצה הזו והתחלתי לשקוע. השם נתן לי את השכל לא לשתות מים. וחשבתי כל הזמן וחשבתי וידוי. ידעתי שאני הולך, חשבנו, בגדנו, זה בדיוק בגיל 14. פתאום מישהו קפץ לי על הראש. אני עם עיניים פתוחות חיפשתי אולי נראה רגל של מישהו שאני אוכל לתפוס. פתאום מישהו קפץ לי על הראש ובפאות הוציא אותי החוצה. במים לא מרגישים שמוציאים אותך בפאות, זה הולך אחרת. כן, אז אם לא היה לי פאות הייתי נדבע, אז אני חייב תודה לפאות שלי. ניצלתי בזכותם. על כל פנים, אני לא אעכב אתכם יותר. יש עוד שאלות בקשר לשבת? לא במיוחד. שהשם יעזור. תראו, כל דבר צריך לנוח. בגמרא מובא שהיו אנשים שהיו רגילים שנה לזרוע, שנה להוביר. שנה לזרוע, שנה להוביר, בכדי שהתבואה תצא יותר חזקה. אבל פעם בשש שנים, שנה אחת שמיטה, זה ניתן, בין כל הדברים שזה ניתן, אחד הדברים זה שנת שבתון, ושבתה הארץ שבת להשם. גם אם אתה עובד אדמה, מותר שתהיה לך שבת להשתלמות. זה שבת, שנת השתלמות. והיום הרבה רגילים לעשות שנת שבתון. אבל התורה המציאה את זה מזמן, תעשה לך שנת שבתון להשתלמות. אבל הארץ צריכה את המנוחה. אז לפחות פעם בשבע שנים תן לה שנה מנוחה. אנחנו לא מתחילים לדמיין מה המנוחה יכולה לעשות לבני אדם. אבל דבר ראשון, היא מאפסת אותך שאתה יכול לחשוב עם השכל שלך, אם זה יפה ג'ינסים קרועים עם נעליים של רפתנים ולהיות מבורזלים עם כל הצדדים עם תספורת של תרנגולות מרוטות, זה כן יפה, זה לא יפה. לפני 40-50 שנה היו בטוחים שהם ברחו מבת ים, מהברבנל או מגיע, נכון? היום זה בסטייל. עוד כל מיני דברים. תחשוב, זה יפה, זה לא יפה, לא שיכתיבו לך את החיים. תחשוב לבד. השבת נותן לך את האפשרות לחשוב לבד. ואני אחזור לנושא שדיברנו קודם. כן. אני שומע, אני מבין, תראו, אבל במציאות אפשר לי... כן. לא, מההתבודדות אפשר לעשות גם מתחת לסמיכה, בין... כן, אני שומע טוב. בטח, אני מקשיב. הבנתי, אני רוצה להשים לך על זה. כן, להשים לך על זה כך. אני חושב שהתשובה שלי שנתתי לו היא תשובה טובה, ואני אגיד לך, בדרך כלל אצל זוגות, אז בשנים הראשונות, כשעוד אין הרבה ילדים בבית, אז הולכים אל ההורים, פעם אל ההורים שלו, פעם אל ההורים שלה. אם אין, אז לכן יש מקומות שמארחים. מה? מה את מתכוונת שניים? זה באמת לא רע. בוודאי שזה לא רע, אבל מי שחסר לו, כמו שאת אמר, אז אם הוא מרגיש חסר, אז יש את האפשרות למלות את החסר, או באמת שאין קומוניקציה. הרבה, נכון, הרבה יותר כיף שאני לבד ואני אין לי מישהו שיתערב לי, אבל אפשר לאכול לבד ואחר כך נמצאים חצי מהיממה לבד. אז לא חייבים, באוכל יכול להיות אורחים והכל וזה, זה נחמד. כן, אבל למעשה, אבל יש את הפינה לבד. עצם הדבר שאי אפשר לנסוע ואי אפשר לרוץ וזהו, אז יש את הפינה לבד. את הפינה הזאת שהיא פינה שזה, יש את המומנטים שאתה צריך את הלבד, ויש את המומנטים שזהו, אפשר באותה שבת, מומנטים כאילו וכאילו, נניח אם אתה מזמין אורחים, או שאתה מתארח, אז יש לך את הביחד, מצד אחד. מצד שני, יש לך את ה, אם יש לך בן או בת זוג, אז יש לך גם את הזמן של הלבד. אבל אנחנו לא עסוקים, אנחנו לא נמצאים בטרנס, לא בז'ז'ז', יש לנו את הפינה שלנו. אז אתה יכול לבחור לעצמך, התורה לא חייבה אותך שאתה חייב לשבת עם אשתך והילדים לבד. ההפך, תזמין אורחים, תזמין אם אתה רוצה, או תתארח אצל אחרים. מה פה? מה יוצא לי? זה נעים, זה נחמד. אבל יש את האפשרויות היום. זה מה שאמרתי לו, יש מקומות שמארחים רווקים, ויש מקומות שמארחים זוגות, ויש כמו שאת הולכת למלון, את הולכת למלון, אז את מכירה את כל האורחים, לא, אבל את יודעת שאת באת פה. למה? הולכים למלונות לשבתות, הרבה אנשים עושים שבת בבית מלון. כן, לרגע זה עוד הולכים, אבל אם את באה למקום כמו, מה? כן, זה כל אחד עם התוואים שלו. זה זה כל אחד עם התוואים שלו. יש כאלה שבשבילהם מלון זה מתנה, ויש מלון שהם לא צריכים את המלון, זה מפריע להם. נכון, יש כאלה, הרי עובדה שמשלמים בשביל ללכת למלון. אם זה היה כל כך לא טוב, לא היו משלמים בשביל זה. נכון? אז זאת אומרת שיש אנשים שהם מחפשים את זה, שיש את זה, אבל במציאות, היות ויש לנו את האפשרויות, מה שאני מנסה להגיד, שזה שאי אפשר לנסוע בשבת, זה לא מגביל אותך. זה מייח... מה? מה? נכון, בדיוק. בדיוק, זה נכון, אמת. אז זה מה שהתכוונתי לומר, שברגע ש... אבל אם אתם, אם עסוקים בנסיעות לים, לפה, לשם, הולכים בחיק הטבע, הולכים לפה, אז שוב לא נחת בשבת הזו. שוב לא נחת, אז עשית כל השבוע גם בשבת, רק זה כזה וזה אחר. אבל שוב לא נחת, אני מדבר על מנוחה. אז כל אחד, לפי התוואים שלו, יש אנשים שאוהבים עיר, יש אנשים שאוהבים כפר, יש אנשים שאוהבים שקט, יש אנשים שאוהבים תוסס. מי שאוהב תוסס, הוא הולך למלון ומשלם בשביל זה. מי שאוהב את השקט, הוא הולך בשקט. כל אחד לפי התוואים שלו. אבל על כל פנים, זה שמחייבים אותך לנוח, זה לא, שלא, לא... שלא לא עשו לך בזה רע, עשו לך רק טוב, זה מה, ש, זה מה שהתכוונתי לומר. לא יודע למה את מתכוונת, לתשובה שאני נתתי לו שהוא ילך לישיבה, אם הוא נמצא לבד, הוא אומר שקשה לו לעמוד מול החברה, אז כשהוא ייכנס לתת, לא טעמת את זה, כשהוא יבוא לישיבה ויראה את כולם שרים זמירות ביחד, בשמחה, מתפללים ושרים וזהו, הוא יראה את הדברים האלה, זה ירים לו את הלב, אז הוא יכול כל השבוע לעבוד איפה שהוא לא עובד, הוא מגיע ומקבלים אותו בשתי ידיים ושמחים איתו, אז הוא מרגיש, זה עושה חברה. כל בן אדם צריך חברה, זה יכול לעשות לו חברה נפלאה. נתתי לו עצה ספציפית בשבילו. כן, בשבילו יכול להיות עצה שהוא יגרום לעצמו שהוא ימצא חברה. אני אמרתי פעם למישהו שהוא כבר היה בגיל מבוגר והוא לא מצא שידוך. אמרתי לו, הוא היה עבד בטלוויזיה, אמרתי, כמה שעות אתה לומד ביום? הוא אמר, 3-4 שעות. אמרתי, אני רוצה שתצטרף לישיבה, תלמד אותם בישיבה. ותחיה עם הישיבה, את 3-4 שעות האלה, את השמחות שלהם, את הכל שלהם, תהיה חלק מהישיבה. אתה תהפוך בן תורה ואתה תקבל אישה נפלאה. הוא שמע בקולי, הוא היום אחד מהמנהלים הגדולים של ערכים. ואיזה ילדים יש לו? כבר היה מבוגר, בן 37. איזה ילדים, הם הפאר בישיבות הילדים שלו. אבל לקח, אמרת לו, לך לישיבה, תהיה שם. אקסטרני. תשען בה, אבל תהיה חלק, תרגיש את עצמך חלק. שבת כזו יכולה לעשות לבן אדם אחרי 6, 7, 8 שבתות כאלה, שזה יכול לתת לו תחושה שהוא חלק. ואז הוא מקבל חברה שלא היה לו, והחברה הזאת היא יכולה למלות לו את הלב. לילה, כן. כן, לילה טוב.